ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו פותחים במשנה 18 שורות מלמעלה בדף מם גימל עמוד א. נציין שבשיעור הקודם עברנו על הפסוקים שבתורה בספר דברים פרק חף פסוקים א' עד ת'. אין לנו מתכוונים לחזור על הפסוקים האלו, אבל מי שלא למד את השיעור הקודם איתנו מומלץ לו כעת לפתוח את החומש ולעבור על הפסוקים שלמדנו. בשיעור הקודם שפתחנו את הפרק השמיני דיברנו על דברי הכהן משוח המלחמה, מה הוא אומר לקראת המלחמה בספר בתוך בזירה המלחמתי עצמה. והתורה הזכירה שבנוסף לדברי משוח מלחמה גם השוטרים מדברים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו אצל המעוין דברי השוטרים ומי חוזר מן המלחמה. נתייחס למי שבנה בית, נתה קרם ונעשה אישה. אני רוצה רק להגיד ככותרת או כאמירה כללית, גם בדברים האלו יש שלבים, ואני לא ארחיב כעת, נשאיר את זה לגמרא. המשנה, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. כשאנחנו מדברים על מי שבנה בית, אחד הבונה בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות. זה אוצר שעוצרים שם יין, שמן, תבואה. אחד הבונה ואחד הלוקח. זה לאו דווקא מי שפיזית בנה את המבנה, וגם גם מי שקנה, ואחד היורש, ואחד שנתן לו מתנה. כי אצלו הוא חדש. הביטוי שמי שבנה בית חדש ולא חנכו, רש"י על התורה אומר ולא דר בו. בתרגום הירושלמי הוא מביא שלא קבע במזוזה. אנחנו ממשיכים במשנה, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו. מה הכוונה של חילול? אנחנו מדברים פה על דין רווי. זאת אומרת, כידוע לכולם, שבשלוש השנים הראשונות של עץ פרי הפירות עשויים בעולה, בשנה הרביעית הפירות הם נקראים רווי. רווי, רבע לשון רביעי. הדין הוא שאדם מביא את הפירות האלו לירושלים, כמו בדין מעשר שני ואוכלם בירושלים. אם לא, אם הוא לא יכול להביא את הפירות עצמם, אז יש פדיון. פדיון גם נקרא חילול, לחלל את הפירות, להפוך אותם לחולין, ומעביר את הקדושה על המעות. ואותם מעות הוא מעלה לירושלים, או קונה שם אוכל. אז כאן הפסוק מדבר על כך, מי שנטע כרם ולא חיללו, ואנחנו מדברים על אותה שנה רביעית של הכרם. וממשיך המשנה ואומרת, אחד הנוטע כרם ואחד הנוטע חמישה יוני מאכל, ואפילו מחמישת המינים. כלומר, הם אינם חמש אילנות של אותו מין, אלא אפילו חמישה מינים שונים. מה זה המספר חמישה? יש ציור ברש"י מתצפית אווירי, חמש עצים הם נטועים בצורה כזאת. זה נקרא באופן ברמה ההלכתי כרם. וכשאנחנו החידוש פה, למרות שהפסוק מדבר על כרם, שאנחנו בדרך כלל משייכים כרם לענבים, כאן יש לו משמעות רחבה יותר. זה יותר צורת הנטייה. אז אם יש לאדם כזה נטייה אצלו בבית, או ברשותו, לאו דווקא אצל ביתו, אבל זה, הוא הבא לבית, הוא מאינו שחוזרים מן המלחמה. אם מדובר פה בשנה רביעית ולא פדה את הפירות. ממשיך המשנה ואומרת, אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב. מבריך זה פעולה שאדם לוקח ענף של, נגיד, העץ או הגפן, והוא מכופף את הענף, נגיד באמצע האורך של הענף, מכופף אותו ומכניס את הכיפוף הזה לתוך האדמה, איפשהו עיקם את הענף ומכסה את הכיפוף הזה באדמה ומשאיר הקצה מחוץ לאדמה. עם הזמן יתפתח שורשים בקטע הזה שבאדמה, אז הוא בעצם יצר לעצמו נטיעות חדשות. אז זה המבריך. מרכיב הוא לוקח איחור, ענף של עץ מסוים, ואנחנו לא רוצים להתעכב בבעיות של כליים, אז אם יש עץ, נגיד עץ תפוזים, שהקליפה היא יפה, אבל הפרי עצמו לא כל כך מתוק, הוא יכול לקחת ענף מעץ תפוז אחר שהפירות שלו הם מתוקים, ובשילוב הזה, מה שנקרא ההרכבה, יצא תפוזים עם מראה יפה וגם מתיקות. אז זה הרכבה שהוא מרכיב, הוא מכניס ענף של עץ אחד של אותו, אבל אותו מין, לתוך הגזע של עץ אחר של אותו מין. ואחד לוקח, אחד היורש, ואחד שנתן לו מתנה. ומי האיש אשר הרס אישה וכו'. מה מדובר? אדם הרס או קידש אישה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, נתן לה כסף או שווה כסף, אז זה נקרא אירוסין. אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה, ואפילו שומרת יבם שהוא לא הרס אותה, רק שאחיו מת ללא בנים, אז והיא נופלת לפני האח שנשאר בחיים, היא שומרת יבם, ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו. אפילו שמע שהאח שלו מת בלי ילדים במלחמה. אני רק אוסיף פה, להוסיף דברי התפארת ישראל, אחד מפרשי המשניות, והוספנו דבריו בשוליים אצל הכוכבית, בתפארת ישראל, רצונו לומר, אגב, שהוא כבר במלחמה ושמע שמת אחיו, אז הוא חוזר משם, כי נפל לפניו אשתו, דיינו האמנה, לאיבום. אנחנו חוזרים למשנה. כל אלו שומעים דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרים, או הם חוזרים מהזירה המלחמתי ממש, אבל לא חוזרים הביתה לשבת על קורסה. הם חוזרים ומספקים מים ומזון לחיילים ומתקנים את הדרכים. יש כאן עוד סימונים, אבל לפני שנתייחס לסימונים, רק נשים לב שהמשנה אמרה כל אלו שומעים דברי כהן. בפתיחת המשנה מוזכר ודיברו, המשנה הביא את הפסוק, ודיברו השוטרים אל העם. אז השאלה פה, מה זה כל אלו שומעים דברי כהן מערכי מלחמה? אז עכשיו אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. הכי גרסינה, כל אלו שומעים דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרים, כמו שומעים דברי מערכי מלחמה של כהן, כלומר של כהן אומר להן. ואנחנו עוד לא נתנו פתרון לשאלה מה זה דברי כהן, אם המשנה פתחה בדיבור השוטרים. אז אנחנו נראה בתחילת הקטע של הגמרא התייחסות לעניין הזה. ואמרנו שכל אלו שהצבענו עליהם במשנה הם חוזרים מהזירה המלחמתי, אבל הם עדיין פועלים מאחרי קווי הלחימה, מספקים מים מזון וגם מתקנים את הדרכים. עכשיו יש עוד קבוצה, ואלו שאינן חוזרים, הבונה בית שער, סדר ומיופסת. נכון, בנה משהו, אבל זה לא נכלל בהגדרה של בית שהוזכר בפסוק. אפשר לומר פשוט, הם אינם דברים שהם ראויים למגורים. בית שער הוא מין ביטן שיושב בו שומר שיושב שם, וזה בכניסה לחצר. אז מי שבנה כזה דבר לא קונה רישיון לחזור מהמלחמה. אך סדרה זה מין, הייתי קורא זה מבנה חלקי שעומד בפתח בתים, הוא מיופסת. גם זה לא מקום שראוי לגור שם. הנוטע ארבע אילני מאכל וחמישה אילני סרק, למרות שמדבר פה בחמישה אבל הם אילנות סרק, אז זה לא מקנה לו זכות לחזור מהמלחמה. המחזיר את גירושתו, אז הוא כבר היה נשוי ולכן זה לא מאפשר לו לחזור, כי הפסוק דיבר על מי שהרס אישה חדשה והיא לא חדשה אצלו. אלמנה לכהן גדול זה איסור, גושה לחוצה לכהן הדיוט גם כן אסור. ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר לנתין, לא היה חוזר. רבי יהודה אומר אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר. מה זה בית על מכונו? היה לבן אדם בית, הוא הרס את הבית, הוא סתר את הבית ובנה אותו מחדש באותה מידות, אז הוא לא חוזר, כי זה לא נקרא בית חדש, מאחר שהוא לא חידש, לא הוסיף עליו, ולכן הוא לא חוזר. המשנה ממשיכה, רבי אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון, אזור בארץ ישראל, לא היה חוזר. טוב, אזור הבתים לא מחזיקים מעמד, אז הם קורסים או נבלעים באדמה תוך מספר שנים מועטות, לכן זה לא נחשב בניין שמאפשר לו לחזור מהמלחמה. ואלו שאין זזין ממקומן, יש כאן קבוצה שלישית, ולא כמו הקבוצה שהזכרנו בהתחלה שהם חוזרים. מה משמעות חוזרים מן המלחמה? שהם מגיעים לזירת המלחמתי אבל חוזרים. כאן הם לא אפילו מגיעים לתחילת התזוזה לכיוון המלחמה, הם אינם זזין ממקומן. רש"י אגב תופס את שני התורים, וגם בדפים הבאות אין תוספות. אז רש"י כותב בתור השני, ואלו שאין זזים מקומן והנחת ליאל, אלו שהזכרנו מקודם, הולכים עד לספר ושם שומעים דברי כהן וחוזרים מן המערכה לארץ ישראל, ואינם חוזרים לבתיהם אלא עוסקים בסיפוק מים ומזון לאורחי מלחמה. ואלו אין זוזים, כלומר אפילו ללכת על הספר ולשוב על פי כהן. בנה בית וחנכו, אבל מה, הוא לא דר בו עדיין שנה. נטע קרם וחיללו, ורש"י כותב פה וכן הנוטה כרם בחירו ועדיין לא עברה שנת רביעית עליו שלמה. ממשיך המשנה, הנושא את ארוסתו. מה זה נושא? הוא הכניס אותה לחופה, זה שלב אחרי האירוסין, זה משלים את הזיווג, הזוגיות, אז הוא נשא אותה. והכונס את יבימתו, שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת. מהפסוק הזה דורשים לביתו זה ביתו, יהיה זה כרמו, ושימח את אשתו זו אשתו, אשר לקח להביא את יבימתו. כמו שזה לא תוצאה של קידושים ונישואין, זה בכל, היא בכל זאת כלולה בדיני חזרה מן המלחמה. אז אנשים האלו, אותה קבוצה שלישית, אין מספיקים מים ומזון ואין מתקנים את הדרכים. אמרנו מקודם, הם יכולים להמשיך לשבת על הקורסה בתור כמובן משל. שוב פעם אני רוצה להדגיש שבשיעור הקודם עברנו על הפסוקים בדברים פרק חף פסוקים א' עד ת', והגמרא כאן פותחת בהתייחסות לאותם פסוקים, תנו רבנן ודיברו השוטרים. זה מופיע בפסוק ה'. נזכיר שבפסוק ב' מובא וניגש הכהן ודיבר על העם. בפסוק ה' כתוב ודיברו השוטרים, יכול דברים של עצמן, של השוטרים עצמם, כשהוא אומר ויאספו השוטרים, זה מופיע בהמשך בפסוק ח', וזה כתוב אחרי פסוק ה' שנכתב בו ודיברו השוטרים. מה זה אם כן ויאספו השוטרים? הרי דברים של עצמן אמרו, זה מה שמופיע בפסוק ח'. אלו הם דברים של השוטרים עצמם, הם האמן הם מקיים ודיברו השוטרים. אז מה מוזכר כאן בפסוק ה'? בדברי משוח מלחמה כתוב מדבר, רק יצד כהן מדבר ושוטר משמיע, כפי שאמרנו מוקדם יותר שהשוטר מתפקד כרם קול אנושי, משמיע בכל מה שהכהן היה אומר לו בשקט. תני חדה, כהן מדבר ושוטר משמיע, ותני אידך כהן מדבר וכהן משמיע, ותני אידך שוטר מדבר ושוטר משמיע. אז כאן שלוש ביתות שלכאורה נראים סותרים זה את זה. אמר הבאי, כיצד איך נעשה סדר בדברים? אז הנה ההתייחסות לפסוקים בדברים פרק חף. מי וניגש ועד ודיברו, דהיינו, ואנחנו בשוליים מושמנו על מה הגמרא מתכוונת. זה מפסוקים ג' וד', כהן מדבר וכהן משמיע. הוא פועל בלי אמצעות, בלי אמצעי אחר, בלי שוטר. מי ודיברו עד ויאספו, כהן מדבר ושוטר משמיע. מי ויאספו ואילך, והכוונה פה פרק ח', שוטר מדבר ושוטר משמיע. תנו רבנן, אשר בנה, דיברנו, או סליחה, אני עקפתי על הדיבור המתחיל, מי האיש אשר בנה בית חדש וכו'. תנו רבנן, וכאן בנושא, בשוליים כתבנו, דברי השוטרים, בנה בית. תנו רבנן, אשר בנה, אין לי אלא בנה. לקח וירש וניתן לו במתן המנין, שגם אלו הם סיבות לחזור מהזירה המלחמתי. תלמוד אמר, מי האיש? זה ריבוי, מי האיש אשר בנה בית, אין לי אלא בית, מנין לרבות בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות. תלמוד אמר, אשר בנה מכל מקום, כולל יותר מבית במובן הפשוט. יכול שאני מרבה אף הבונה בית שער, סד ומרפסת, תמוד לומר בית. מה הבית הראוי לדירה? כל הראוי לדירה, וזה כמובן להפוקי הדברים האלו שהם אינם כאלו. רבי לזר בן יעקב אומר בית כמשמעו, והוא לא רואה ריבוי לרבות עוד דברים נוספים. לא חנך ולא חנכו. ככה כתוב בפסוק עם וו, אשר בנה בית ולא חנכו. אז זה מיעוט, פרט לגזלן, שהוא לא חוזר. אז שומעת הגמרא, למה מה שכתוב פה פרט לגזלן? אנחנו אומרים שהוא לא חוזר מכוח גזירת הכתוב הזה ולא חנכו, לא בגלל שיש לו עבירות בידו כמו גזלנות, כי יש כאלו שהירי ורח הלבב. מה שכתוב בפסוק אומר שמי שירי מעבירות, מעבירות שבידו, הוא חוזר. עכשיו דיברנו על גזלן, אז אני שואל עכשיו, למה מי שגזל בית לא חוזר? בגלל המיעוט שהזכרנו כרגע, ולא חנכו. שואלת הגמרא, למה דלא כביוסי גלילי? מה שאמרנו שהוא אינו חוזר, אותו גזלן בעל עבירה, הוא לא חוזר, למה שזה לא בתיאום עם שיטת רבי יוסי גלילי? דאי רבי יוסי גלילי אמר ורח הלבב, זה המתיירי. ורח הלבב מופיע אצלנו בפסוקים כזה שיכול לחזור מהזירה המלחמתי, ומי זה? זה המתיירי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' מעבירות שבידו. עכשיו יש לנו כאן גזלן ואומרים הוא לא חוזר. אם לפי רבי יוסי הגלילי הוא כן היה חוזר, כי יש כאן איש עם עבירות בידו. הגמרא אומרת, אין כאן בעיה ליישב את המיעוט אשר לא חנכו פרט לגזלן, עם רבי יוסי הגלילי. אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי, כיוון דעבד, כגון דעבד תשובה ויעב דמי. כן, אחד גזל בית, אבל הוא עשה תשובה והוא שילם עבור הבית, וזה הטעם שהוא אינו חוזר, כי הוא עשה תשובה, אז הוא לא בגדר מי שיש לו עבירות בידו. שואת רמה, איהכי הבילי לוקח, אז אם הוא שילם עבור הבית אז יש לו דין לוקח, קנה הבית ולהדר, אז כן יחזור. למה כתוב הוא לא חוזר? התשובה היא, כיוון זה מעיקר בתורה גזלה, אתה יודע, מאחר שזה לא היה קנייה קשרה על ההתחלה, אלא זה היה גזלה, ואחר כך שילם, לא, אז הוא לא מוגדר כלוקח בעת שכן חוזר, אלא לא חוזר. אבל אני מדגיש פה, הוא אינו בגדר ורח הלבב, מי שמפחד מעבירות שבידו שכן חוזר, כי הוא עשה תשובה. ומי האיש אשר נטע כרם וכו'? תנו רבנן, אשר נטע, הנה ילד נטע, לקח וירש וניתן לו במתנה, מנין שגם אלו יכולים לחזור. תמיד לומר, ומי האיש אשר נטע כרם? אז מכאן יש לשון ריבוי. ברשי תמיד לומר, אשר נטע, שואר שנייה. גם נציין, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שהדפים האלו, הדברים הבאות, אין להם תוספות, אז רשי תופס שני התורים. אז כאן בשורה שנייה מלמעלה, תם לומר שנטע, מדלא כתיב אשר כרם נטע, דרוש בינמי נטע מכל מקום, ואפילו אינו כרם, שהרי לא הזכיר כרם עדיין. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. התרשי שקראנו עכשיו הוא מתאים יותר להמשך הגמרא. בכל אופן, יש בפסוק ומי האיש אשר נטע כרם ריבוי, כדי לרבות גם מי שקנה, מי שירש, מי שניתן לו במתנה. אז ממשיך הגמרא, אין לי אלא כרם, מיני לרבות חמישה אילני מאכל, אפילו משאר מינים, לאו דווקא גפן, תמוד לומר אשר נטע. עכשיו מה שאמרנו פה, מיני לרבות חמישה אילני מאכל, אם היה לי רק הפסוק כרם אשר נטע כרם, הייתי אומר כרם מושלם, כרם שלם. אבל מאחר שאנחנו יש אפשרות לרבות, אנחנו מרבים גם חמש חמישה גפנים בודדים שהם נטועים בצורת קרם, דהיינו שתיים מול שתיים ואחד יוצא זנף. אנחנו ראינו ציור ברשי בדף מם גימל עמוד בדף מם גימל עמוד א', מה שגם נקרא הלכתי קרם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אז מניין לרבות את כל המצבים האלו, ואפילו תמוד לומר אשר נטע, אשר נטע קרם, כמו שרש אמר מקודם, לא כתוב אשר קרם נטע, אלא אשר נטע, זהו, כל האפשרויות האלו מרבים אותם, אחר כך כתוב קרם. יכול שאני מרבה הנוטע ארבע אילני מאכל וחמישה אילני סרק, תמוד לומר קרם, כי המילה קרם יש לו גם הגבלה שלא נרבה גם את המצבים האלו. רב אלעזר ויעקב אומר קרם כמשמעו, הנה זה רואים שהוא לשיטתו, כמו שהוא אמר מקודם בית זה כמשמעו, אז גם פה קרם כמשמעו ולא שער אילנות, לא חילה ולא חיללו, זה גם מיעוט הוו, לא חילל אותו, משמע שיש דברים אחרים שלא כלולים בריבוי פרט למבריך ולמרכיב. עכשיו אני רוצה להדגיש פה חב אמינה, שמה שקראנו עכשיו פרט למבריך ומרכיב, חב אמינה כן, שזה לא המשך דברי רב אלעזר ויעקב, זה סתם תנה סתמית, ועל זה אנחנו מקשים ואנתנן אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ש כן חוזרים. אז יש כאן סתירה, מקודם נאמר בסיפה של המקור הקודם שפרט למבריך ולמרכיב שאינו חוזר, וכאן כן חוזר מבריך ומרכיב. אז איך ניישב את המקורות? אמר רבי זירא, והוא מספר אחד, ובשוליים תחת הכותרת נושא סטרש מבנה אתם רואים צורת מעוין תשובות ליישב משנתנו ובויתה שחוקים בניין חזרה מן המחמה משום הרכבה. אז הגישה הראשונה של רבי זירא, אמר רבי זירא מרפיסטה, לא, כאשר אין כאן איזושהי סתירה, כאן בהרכבת איסור, כאן בהרכבת היתר. אם זה הרכבה של שני מינים, אז שני עצי פרי שונים, אז זה אסור, זה בתחום האיסור כליים, אז זה אסור. אז בהרכבה איסור זה הברייתא שאמרה פרט למבריך ולמרכיב, והמשנה שאמרה לרבות אחד המבריך ואחד המרכיב זה בהרכבת היתר. יש לנו קטע די ארוך בסוגריים, ומיד אחרי הסוגריים אתם רואים עוד מעוין, כי יתר רב דימי אמר, אז הוא גם בא ליישב את הסתירה, וכך כתבנו בכוכביות בשוליים, כתבנו אחרי הסוגריים, הגמרא מביאה עוד יישוב ליישב המשנה והברייתא בעניין חזרה מן המלחמה משום הרכבה, וזה מה שרב דימי יביא בשם רב יוחנן בהמשך. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת מהו הרכבת היתר. עכשיו רבי זירא הזכיר הרכבת היתר, מהו הרכבת היתר? זה משום הרכבה הוא חוזר ולא משום העץ המקורי. מה זה הרכבה? שוב פעם, שאני לוקח ענף של עץ אחד ומכניס את אותו מחורר חור בתוך העץ השני, וככה משהו חדש מצמיח, משהו מיוחד משופר מצמיח. אבל אמרנו פה שבגלל פעולת ההרכבה הוא חוזר, ולא בגלל עצם נטיעה העץ המקורי. אז מה זה? מתי? מה מדובר? זה מה שמפסיק את הגמרא בכל הקטע בתוך הסוגריים. אבל אחרי הסוגריים, כמו שאמרנו, וגם ממוספר, מעוין מספר 2, ושם כתוב, כי יתר רב דימי אמר, לתרץ את הסתירה, אמר רב יוחנן, האמני, רב אלעזר בן יעקב היא. מה שכתוב, אינו חוזר, זה המשך דברי הבלזים, אגב, לא כמו שאמרנו מקודם שזה סתם תנא וזה אפשר לנו לעלות מין סתירה בין הברייתא והמשנה, אלא לא, זה שיטת תנאים, שיטת רבי אלעזר בן יעקב. אז יש מחלוקת תנאים, אין בעיה, רבי אלעזר בן יעקב הוא אומר פרט למעבריך ולמרכיב. והגמרא ממשיכה שם ואומרת, לא אמר רב אלעזר בן יעקב הטעם כרם כמשמעו, אחלה מנתה כמשמעו נוטע אין מעבריך ומרכיב, לא. אז רב אלעזר בן יעקב מדגיש את הפירוש המילולי או בגלל ההבנה הפשוטה שהוא מה שמנחה אותנו, וכמו שהוא אמר כרם כמשמעו להפוקי דברים אחרים, לא שאר אילנות, גם אשר נטע, כתוב בפסוק, אשר נטע כרם, נטע זה פעולה אחת, וזה שונה מהברכה והרכבה. אז לזה לא התכוון התורה לרבות לחזרה מזירת המלחמה. אז ממילא אין כאן סתירה בין מקורות, אלא זה שיטת רבי אלעזר בן יעקב שהוא דעה תנאי, מחלוקת תנאים שחולה גם מה שמובא במשנה. זה תשובת רב דימי, אמר רבי יוחנן, למה שעלינו כסתירה. אבל בינתיים אנחנו דילגנו על קטע ארוך, וזה אחרי שרבי זרע אמר רב חיסטה הסביר שאם מדובר בהרכבת איסור זה הברייתא שהוא לא חוזר, אם מדובר בהרכבת היתר הוא כן חוזר. כאן בתוך הסוגריים הגמרא שואלת, היי הרכבת היתר היחידמי, ואנחנו המתנו את השאלה מקודם, מה זה ההרכבה שבגינו הוא חוזר ולא חוזר בגלל נטיית העץ המקורי, על מה מדובר? וכאן שלבים לבירור, וזה מה שהבלטנו באופן חזותי דרך הפס הכפוף, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שלבים לברר מהו הרכבת אתר, ומשום ההרכבה הוא חוזר. אם למה אומר הגמרא ידע בידע שהוא לקח איחור של עץ, מה שנקרא ילדה, הוא נגיד בשנה הרביעית שלו, לא עץ זקן אלא עץ ילדה, והוא הכניס אותו לגזע של עץ שגם כן ילדה, תיפוק לי דבי מעדר משום ילדה ראשונה. החזרה מזירת המלחמה זה לא בגלל ההרכבה, זה כבר שמדובר בעץ המקורי שהוא רק בשנה הרביעית שלו, ולא צריכים להוסיף טעם משום הרכבה, אלא ילדה בזקנה. אולי זה מה שמדובר במשנה, שמבחינת הגזע העץ המקורי כבר עץ זקן, הוא לא מהווה סיבה לחזור מהמלחמה, אבל בגלל ההרכבה של העץ החדש, הילדה, ואמר רבי יבור, ילדה שסיבחה בזקנה, זה עניין של הכנסת איחור של ילדה לתוך גזע זקן, בטלה ילדה בזקנה ואין בה דין עולה. רבי יבור אמר דינו לא בהקשר חזרה למלחמה, הוא אמר דינו בקשר ללכות עולה. הלכות עולה אומר שבמשך שלוש השנים הראשונות של העץ פרי הפירות עשויים, אבל אם מדובר בזה שהוא הכניס ענף ילדה לתוך גזע זקן, אז אין דין עולה. ושוב אין כאן ואצלנו לא יהיה היתר לחזור משום ההרכבה, הכל במיוחד הלכתית הוא בטל בזקנה. אמר רבי ירמיה, לעולם ילדה בילדה. רק נשים לב, יש פה סימון חדש המשולש, והסברנו בשוליים הסברים למהו הרכבת היתר, ומשום כך חוזרים. אז נשמע עכשיו רבי ירמיה בעוד כמה שורות טובות, אתם רואים רב נחמן יצחק עם ההסבר שלו. אז מה זה שוב פעם, מה זה הרכבת היתר שבגין ההרכבה הוא חוזר? אז אומר רבי ירמיה, לעולם ילדה בילדה. שאלנו, אז הוא חוזר בגלל הנטייה המקורית. אוקיי, גאון, למה הוא לא חוזר בשביל הראשונה? דגנתה להחכמיתה, הנטייה המקורית היה נטוי לשם, נטעו לשם סייג, לסייג ולקורות. אני חושב שהיום קוראים לזה גדר חי, שהעצי פרי שהוא נטע לא היו לשם פירות, היה לשם גדר או להפיק ממנו קורות. דתנן הנוטה לסייג ודקות פטור מן העולה. אז אם זה פטור מן העולה, אז אנחנו לא יכולים לדבר על חזרה בגלל הקמיתה, בגלל העיקרי, אלא בגלל ההרכבה שהוא עשה לשם פירות. שורת רגמר, מה ישנה? ילדה בזקן הדבת לה. אמרנו מקודם שאם העץ המקורי הוא זקנה, אז מה שאתה מרכיב לתוך הבטל, שם בזקנה המקורי אינו בסיס לחזרה בגלל שהיא זקנה, ומה ישנה ילדה בילדה, שכאן רב יומיה דיבר על ילדה בילדה, שגם המקורי לא היה עילה לחזרה, אבל כאן אומרים זה לא בטלה. אומרים כאן לפי דברי רב יומיה, משום ההרכבה הוא כן חוזר, אבל יש כאן לכאורה מכנה משותף עם ילדה בזקנה. וילדה בזקנה, בואו נעיין במקורי, המקורי העיקרי הוא לא מהווה סיבה לחזור מהמלחמה, וגם פה נטייה, אמנם ילדה, אבל נטייה לשם סייג גם אינה בסיס לחזרה. הוא אין בו דין עולה, כל הקטע של הפירות בכלל לא נחשב, זה גדר. ואם כן, למה כאן אתה אומר שבכל זאת ההרכבה, הענף שאתה מחדיר במקורי לא בטל? הגמרא עונה, הטעם בעניין זקנה, זאת אומרת ילדה בזקנה, אי ממליך עלה לאו בת מהדהו, אם הוא משנה את דעתו לגבי המקורי, זה לא עוזר, זה עובדה שהיא זקנה, וזה אינו משנה מה אתה חושב עליו. הכה בעניין נטייה לשם קורות או לשם גדר, אבל זה עדיין ילדה, אם המלחלה, אם אתה חוזר מהכוונה הראשונה שלך לשם גדר או לשם קורות, בת מהדר היא. אז השינוי המחשבה, הכוונה בעלת משמעות, היא בת חזרה, ואם כן, אז הדין עולה כן יחול גם על הזקנה. מה מיוחד בנטייה לשם גדר? תהה מעיקרה לפרי קיימה מדידה הביאה העלו מאליהן, הוא לא היה פחות מעץ שגדל מעצמו, דתנן, עלו מאליהן, פשט נטייה לא היה כוונה, הם צמחו מעצמם, חייבין בעולה. אז גם נטייה לשם קורה או לשם סייג, אם אתה משנה, שונה את דעתך הקודמת, ההחלטה הזאת תופסת. וזה, אני חוזר עוד פעם, וזה שונה מזקנה, שזה לא משנה מה שאתה חושב עכשיו. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, בדיבור המתחיל, חתם, זה ברבע האחרון של הטור החיצוני ברש"י, חתם גבי זקנה, לאו בת עם לוחי היא לחזור להיות ילדה על שום מחשבה, אבל נתה לסייג או היא ממליך עלה בתוך שני, או שני כוונה שנים של עולה לקיימה לפירות, חייבת בעולה. אז הנה זה משתנה, הוא כן נהיה חייב בעולה, הלכך ילדה דקה מרכיב בגבה לאכילה. אם אתה מרכיב ייחור של עץ ילדה לתוך אותו גזע שנטעו אותו לשם סייג, חייבת בעולה, ואף אגב לא אם לך כמה הייתה, גם אם לא שינית דעתך לגבי המקורי, המיה לאכילה הוא הייחור שאני מרכיב עכשיו לתוך הגזע של ההוא שנטעו אותו לשם סייג, זה ההרכבה כן לשם פירות, ומהני המחשבה. אז ממילא המחשבה מועילה, דעיקר דידה נמי, הצורך המקורי שלו אם היה חושב לא לשם פירות, לא לשם סייג או קורות, אלא לשם פירות, זה היה מהנה, זה היה מועיל, היה תופס. ואף אגב זה בשעת נטייה לאו להכינתה, למרות שבשעה שנתת לשם סייג, לא לשם פירות, אבל אם במשך השנים, אותם שנים הראשון, אתה משנה דעתך שהם כן אותו גזע מקורי יהיה כן לשם פירות, אז מחשבה תופסת. ממילא אנחנו לא אומרים על האיחור שמרכיבים לתוכה שהיא בטלה למקור, כי המקור עצמו שייך פוטנציאלי לשם פירות וממילא לשם עולה. מי דהבי העולו מעליהן, אומר רשי, מה שעלה מעליהן זה בשעת נטייה לקע כוונה, ובכל זאת מה הדין שחייבים חייבת בעולה. אנחנו חוזרים לגמרא עם שאלה. אמרנו מה זה הרכבת היתר שבגינו הוא חוזר, בגלל שמדובר בהרכבה לתוך עיקר שלא חייב היה בעולה. הגמרא שואלת ולוקמה בקרם של שני שותפים, דהי הדר עדידי והי הדר עדידי. עכשיו ברשי, ולוקמה בקרם של שני שותפים, למה לי להדויק לחזור על שינוי הדחיק, על התירוץ דחוק בנוטע לסייג ולקורות? לוקמה, אפשר להסביר את המשנה שאומר שחוזר בשום הרכבה בנוטע לאכילה, הוא דקה של הטבל משום דבי מיד משום ראשונה, אם הוא נטע אותו לשם אכילה וזה ירדה בירדה, למה מדברים על חזרה משום הרכבה? היה אפשר לדבר על חזרה משום הנטייה הראשונה של המקורי. לשני אפשר היה לתרץ כגון שהנטייה של ראובן הוא בא שמעון והרכיב בה להיות פירות הרכבה שלו. אז הנה שמעון שהוא נגיד בעל ההרכבה, הוא חוזר בגלל הפעולה שלו, והמקורי זה לא קשור לשמעון, זה הנטייה המקורי היה ידי ראובן. הגמרא ממשיכה, מזה שהגמרא לא נתנה תשובה כזאת להסביר ההרכבה הוא במציאות של שני שותפים, אמר הפאבא, זאת אומרת קרם של שני שותפים אין חוזר עליו מאורחי המלחמה. ומה ישנה, למה כאן אתה אומר לא חוזר, מה ישנה, מה זה שונה מהמקרה של מחמישה אחים ומת אחד מהן במלחמה דכולן חוזרין? כאן בעניין ייבום, כי בפסוק מוזכר נושא של מי שאירס אישה, וזה כולל גם המקרה של ייבום. ואם יש אדם שמת ללא בנים אבל הוא השאיר חמישה אחים, או בדוגמה שלנו הוא היה חמישה אחים ומת אחד, אז נשאר ארבע אחים, ואותו שמת מת ללא ילדים, האלמנה שזה שמת היא היבמה, וכל הארבע אחים שנשארו בחיים הם חוזרים מזירת המלחמה משום היבמה. הגמרא עונה, אולי רק נחדד או נחזור על הנקודה, בעניין שני שותפים אז רב פאפה אומר לא חוזר. כאן יש שותפים כביכול באישה היבמה, ובכל זאת כן חוזרים. הגמרא עונה, הטעם בעניין ייבום, כל אחד ואחד, כל גבר קרינה בי אשתו, אחרי שאחד מהם מייבם אותה, היא שלא לגמרי ולא קשורה לאחרים, היא אשתו לגמרי כלפי זה שיבם אותה, רק שאנחנו בשלב הזה לא יודעים מי הוא שיקח אותה. אך בניין הכרם, גם אחרי שהוא עושה את ההרכבה, כל אחד ואחד לא קרינה בי קרמו, זה לא קרמו המיוחד לא לראובן ולא לשמעון. ואנחנו נסתכל כעת בראשים, כולן חוזרים מפני שהיא שומרת יבם לכולם. קרינה בי אשתו, אומר רשי, שמה לזה תתייבם. כל אחד ואחד לא קרינה בי קרמו, המיוחד לא, שאין לך בגפן, במקרה הזה שאובי נטע גפנים, ובא שמעון והרכיב בכל אחד בהם, אין כאן גפן שאין לשניים חלק בה. חזרה לגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר, ומה הוא בא לעשות לנו? לספק לנו עוד הסבר למה זה חזרה משום הרכבה ולא משום הגזע המקורי. אז הוא אומר במבריך אילן בירק. עכשיו אין חזרה משום הירק שהוא כאן מהווה הגזע של ההברכה, אבל ההברכה זה מה זה אילן, זה בגדר קרם, אז מי האיש אשר נטע קרם? והי תנהו, הרי יש כאן בעיה לכאורה של מין, שני מינים שונים, וזה מכניס אותנו לתחום האיסור כליים. אז איך עבדה ביסור מתאר הרכבת היתר ככה שהוא מבריך אילן בירק? אז אומר הגמרא, והי תנהו, ורב נחמן מתבסס על דעה התנאי שנראה כעת. דתניא, מבריך אילן בירק, רבן שמואל מתיר, משום ההתר של רבן שמואל מבוסס על רבי יהודה בן גמדא איש כפר עכו, וחכמים אוסרים. בסדר, אבל אנחנו רוצים להדגיש פה את המתיר, דיינו התנא קמא, וזה הרכבת היתר שבגלל ההרכבה הוא חוזר. כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן. ומה תפקידו של רב דימי? נכון, אמרנו מקודם, על ידי הסימונים אתם יכולים לראות, כמו שרבי זר אמר דברו מקודם, כדי ליישב את הלכאורה סתירה בין המקורות, האם חוזר משום הרכבה כן או לא, גם רב דימי נותן תשובה לכך, לתרץ את הסתירה. אז קריאת רב דימי, אמר רבי יוחנן, המני, הסיפה של המקור ליעיל שאומר אינו חוזר בגלל ההרכבה, המני רב אלעזר בן יעקב היא. זה המשך דברי רב אלעזר יעקב ולא קטע של תנה סתמית. אז מילא, אז יש כאן מחלוקת תנאים, האם בגלל הברכה אתה יכול לחזור, לפי רב אלעזר בן יעקב לא, לפי התנה כמה תנה של משנתנו כן. אז על מה מתבסס רבי יוסף ביעקב לומר שמשום הרכבה לא חוזר? אז הגמרא מנמקת. לא אמר רבי יוסף ביעקב הטעם קרם כמשמעו, יש לנו חץ ושמחסיר אותנו למה שכתוב למעלה, שרבי יוסף ביעקב אומר שאם הוא נטע עצי פרי שהם אינם גפן, הוא לא חוזר בגלל שמה שכתוב בתורה הוא כמשמעו. אז החנמי גם באותו פסוק כתוב אשר נטע כרם, נטע כמשמעו, לקחת אותו כפשוטו, וזה מה שמנחה אותנו. נוטע אין, הוא כן חוזר, מבריך ומרכיב לא, כי זה לא מבריך, הוא לא נוטע כמשמעו, הוא הרחבה על המילה נוטע, אבל זה לא כמשמעו. כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן משום רב אלעזר בן יעקב. אגב, שמענו עכשיו רב דימי, אמר רבי יוחנן, כאן אנחנו נראה עוד מימרות של רב דימי בשם רב יוחנן, אבל כאן אנחנו נוסיף, כמו שאמרנו מקודם, הדברים נאמרו משום רבי אלעזר, התנא רבי אלעזר בן יעקב, זה מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, הפסוק הכפול, בא ומגיש מימור של רבי יוחנן משום רבי אלעזר בן יעקב. אז אנחנו ממשיכים, ילדה פחותה מטפח, אנחנו מדברים על עצי גפן, למשל, שהם נמוכים, כל כך נמוכים שהם פחותים מטפח בגובה, חייבת בעולה כל שנותיה. אנחנו מדברים על דין דרבנן שכל שנותיה, אנחנו מקרים עולה כאיסור של בת שלוש שנים, אבל כאן מאחר שזה נקרא לזה גפנים גמדים, הם לא צומחים לגובה אלא הם נשארים כאלו נמוכים, אז הם אנשים שעוברים בשדות אלה ורואים כאילו גפנים נמוכים, גם אם הם בני 20 שנה, הבן אדם חושב שהוא תוך שני עולה, לכן הוא כל כך נמוך. אז מאחר שזה מתחזיה, זה נראה כבת שנה. אני קורא עוד פעם, ילדה פחותה, ילדה שוב פעם, זה עניין של גפנים, פחותה מטפח, חייבת בעולה כל שנותיה, זה מתחזיה כבת שנה. נראה כבן כגפן כעץ בן שנה בלבד. והני מילי שאמרנו שיש הדין הזה, שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב, אותו צורה כמו ארבע פינות ואחד שיוצא מחוץ להם. ראינו, אמרנו שבעמוד א' אתם ראיתם ציור. אז אומרים את הדין הזה, אבל כולי קרם, עם כל הקרם הם נמוכים כאלו, קלה אית לה, יש קול, אז כולם יודעים שעבר שנות העולה ויהיה מותר ולא באיסור עולה. ורשי כותב קלה אית לה, הכל אומרים קרם יש לפלוני משונה מכל הקרמים, ויודעים שהיא זקנה, נכון, למרות שהיא כל כך נמוכה, אבל זה כן עבור שנות העולה לך, היא נקעת שתיים וכו'. לסבל הקמנדי אמר במסר ברכות, קרם רווי תנן, שאין עולה נוהגת בנטייה אחת, אלא בקרם שלם. אבל כאן, שמדובר בקרם שלם ממש, לא שתיים כנגד שתיים, בקרם שלם ממש, אז גם אם, כשעברו שנות העולה, הפירות יהיו מותרים. כי אתה רב דימי אמר רב יוחנן משום רב עוזר בן עקב, מת, כאילו גופה, מת, תופס ארבע אמות לכלי אשמה. אנחנו יודעים שאדם שהוא תוך ארבע אמות של גופה, אסור בקיום מצוות שונות, וכאן אנחנו מדגישים שאם אדם עומד תוך ארבע אמות לגופה, הוא אסור לקרוא כלי אשמה. דכתיב, לא עיג לרש חרף עושהו. הרי אתה עומד אצל גופה, זה אדם שלא יכול לקיים מצוות, ואתה מקיים מצווה, זה נקרא לועג לרש. וממילא הדין אומר לנו שאם אתה עומד תוך ארבע אמות, אסור לקרות קריאת שמה. אמר רבי, ממשיך הגמרא, אבל יש כאן סימון חדש, הדגשת שמו של רבי יצחק, יש כמה מימרות, אנחנו ממשיכים עם רבי יוחנן בשום רבי לזר בן יעקב, אבל כאן יש תוספת שם חדש. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי לזר בן יעקב, חורגתה הגדלה בין האחים, זה בת חורגת שהיא גדלה בין האחים, אנחנו נסביר את זה דרך תרשים עוד מעט, אסורה להינשא לאחים, דמתחזיה כי אחתר, היא נראית כאחות. עכשיו נתייחס לדין הזה של רבי יצחק דרך תרשים שהוספנו בשוליים, חורגתו. אז אנחנו רואים, אם נתחיל מצד השמאל, רואים בעל ואשתו הם הולידו בנים. אותו בעל היה נשוי לאישה אחרת, אבל האישה הזאת הייתה לה בת מגבר אחר, אז היא עם איש, זה בקצה הימני של התרשים, איש ואישה נולדה בת להם. עכשיו אם מסתכלים על התרשים הזה, האם יש קרבה או קרבה בין הבת והבנים? בכלל לא, הבת היא תוצאה מזוג מסוים, והבנים הם התוצאה של זוג השני. נכון, עם הזמן האישה והבעל הם התחתנו, אנחנו אומרים פה הבת לא יכולה להתחתן עם הבנים, למרות שאין שום קרבה ביניהם, והסיבה לכך שהיא נראית לציבור, היא נראית כאחות שלהם, כי היא גדלה יחד איתם. ועל זה הגמרא מגיבה, ולא היא, אין איסור לה להתחתן עם הבנים. למה? קלה איתלי למלטג, כל הציבור יודעים. הדגשנו בקפקוף את הביטוי הזה כי הזכרנו את זה מקודם, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, קלה איתלי למלטג, כל הציבור, כל השכנים, הסביבה יודעים שהיא לא קרובה בכלל עם הבנים האלו. ממשיך הגמרא, וגם רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי לזר בן יעקב, לקט שכחה ופאה שעשאן בגורן. עכשיו לקט שכחה ופאה הם מה שנקרא בגדר מתנות עניים, עניים לוקטים את הדברים האלו, הלקט, שכחה והפאה. אז יש לעני הזה תבועה שהוא אסף, והוא, מה זה שעשה בגורן? אז הוא עשה מהם, הוא ריכז את כל הדברים שהוא לקט משדות של אנשים אחרים, הוא ריכז אותם במקום אחד, עשה מזה גורן, הוק ברור למעשר, מדרבנן. ידוע שלקט שירפיה מדורייתא הם הפקר, והפקר פטור מהפרשות, הוא לא חייב להפריש מעשרות מהפקר. אבל מדרבנן הוא הערים את כולם במקום אחד, אז מדרבנן זה נראה שזה גדל אצלו, ומה שגדל אצל בבעלות העני, למרות שהוא עני, הוא חייב להפריש מעשרות. אמר אולה, לא אמר אלא מה שאמרנו עכשיו שהוקבעו למעשר, אלא בשדה, שאותו עני אסף את הלקט שהוקבעה והרים אותם במקום אחד, איפה? רחוק מהיישוב, זה בשדה. אבל בעיר, אם בחצר ביתו הוא אסף הרים גורם של גורן של התבואה בעיר, קלה את למלטה. כולם יודעים שהוא אסף את הדברים האלו מההפקר ולא גדל אצלם. ורשי מביא המקורות לדין הזה, אבל אנחנו יכולים להבין כבר שיש חילוק בין לקט שרפיה שאני עשה מהם גורן בשדה מול אלו שהוא עשה בעיר. ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר בן יעקב, שוב אנחנו חוזרים לדיני כלי הכרם. ילדה הפחותה מטפח, אותה גפן נמוכה, אינה מקדשת את הזרעים. אין כאן, לא יהיה בעיה של כלי הכרם. זרעים באופן כללי, אדם שנטע, שזרע תבועה בתוך כרם של חברו, אז התבועה נאסרה משום כלי הכרם. אז במצב כזה הזרעים אינם נאסרים. והנימי לי שתיים כנגד שתיים ואחד יצא זנב. אבל כולי כרם מקדיש. מקדיש זה לשון איסור. כולי כרם, התבועה נהיה אסורה משום כלי הכרם. אנחנו נסתכל ברשי, אינה מקדשת את הזרעים משום כלי הכרם, דכתיבו תקדש המלאה הזרע. זה הפסוק. ונראה לי, ורשי מוסיף עוד כסבר, כדאמרים במלאכות, קנבוס ולוף עשרה התורה, שער זרעים, זרעים מדרבנינו. מה שאנחנו תמיד מדברים על עיסוק כלי הכרם, זה נטייה של מדורייתא רק של קנבוס ולוף. אבל שער זרעים, מה שאומרים עליהם שהם אסורים, אם הוא נטע אותם בתוך כרם, העיסוק הזה דרבנן. ובכי היי כרם, כרם כזה, של פחותה מטפח, נמוכים, היי כרם לא גזו רבנן השאר זרעים. אבל כולי כרם, כרם גדול, ממשיך רשי שאי, שפלת קומה, הועיל וחשיבה, יש לזה חשיבות, לא כמו חמישה בודדים, אבל כרם שלם כזה של נמוכים, גזו על הרבנן, אמרו ש היא תאסור כל סוגים שונים של ירק שנזרע בתוכה. אנחנו ממשיכים, גם אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר בן יעקב, אנחנו ממשיכים לדף מם דלת עמוד א', מת תופס ארבע אמות לטומאה. הזכרנו מקודם העניין של מת ואיסור קריאת שמע, אבל זה לא קשור. כאן זה, אומנם זה קשור לדיני מת, אבל זה דין חדש. מה זה מת תופס ארבע אמות לטומאה? קודם כל נציין שיש כאן נקודה ארוכה כפי שזה מסומן בגמרות המסומנות. מדורייתא, כשאנחנו מדברים על טומאת מת, אפשר לדבר על מי שנוגע בגופה, מי שנושא גופה ומי שמאהיל על גופה. אבל מי שנמצא קרוב לגופה הוא לא נטמא אם הוא לא עושה מאחד מהדברים שהזכרנו. אבל מדרבנן כתוב פה, אם אתה אומר בתוך ארבע אמות לגופה, אתה תמי. למה החכמים גזו על כך? ורשי בשורה שנייה מראש אמור אומר, כדי שלא ירגילו אוכלי טהרות, מי שאוכל דברים שצריכים לשמוע טהרתם, כמו קורבנות, כמו תרומות, הם אוכלי טהרות. אנחנו לא רוצים שאנשים כאלו יתרגלו לקרב לו, ויש סבור שלא העיל, ויש לאחור שמה יפשוט ידו, הוא יפשוט את הזרוע שלו, ויהיב ולעבד הדי, בלי כוונה, בלי ידיעה על כך. אז אנחנו גוזרים, תתרחק, אם אתה רוצה לשמר מתומה, תתרחק 400. והווה ידוע שאם אתה מתקרב תוך 400, אתה נטמע. וזה אמצעי מניעה והרתעה, במיוחד לאוכלי טהרות, מלהתקרב יותר מדי לגופה. וממשיך הגמרא ואומר, ותנא תונא. גם התנא, למרות שלא הבאנו את זה במסגרת תנאי, נכון, הזכרנו את השם רב אלעזר בן יעקב, אבל לא ראינו את זה במסגרת מקור תנאי, אבל יש כזה מקור, ורשי בשורה רביעית אומר, ותנא תונא, וכן תני תנא דידן במשנה הנשנית בינינו בבית המדרש בסדר טהרות. לפני שנתקדם, אנחנו מציגים בפניכם ציור, והוא ציור ממעוף הציפור, זאת אומרת ממעלה למטה, אנחנו מסתכלים למטה, ואנחנו מסתכלים במה שאנחנו קוראים היום מערות קבורה. אז יש מה שאתם רואים, המלבנים הבולטים בציור, כל מלבן הוא חפירת כוך שבו מכניסים את המת בזה. בקירות אותם המאורות יש מראה מצד ימין ויש מראה מצד שמאל, ובאמצע יש מה שמכונה, מה שנקרא חצר. החצר יש לו פתחים להיכנס למאורות. אז אנחנו בעצם אומרים כך, מי שעומד בחצר הוא לא בהכרח תמי. הגמרא תעשה חילוק בין בגישה לחצר, אם זה מלמעלה למטה או במדרון, אבל אנחנו אמרנו מספיק מבחינת ההקדמה. ושוב פעם אנחנו צריכים לזכור, איך אומרים, לא להתבלבל בין היער והעצים. אנחנו מביאים מקור שמדבר על מת שתופס ארבע אמות, והדבר הזה אפשר לראות מתוך כדי לימוד של מקור תנאי, וגם אני הייתי מוסיף וגם מה שמעבר למקור עצמו. חוזרים לגמרא, חצר הקבר, אנחנו הצבענו על מה זה מקודם. אגב, רשי גם מרחיב, ודרך הרשי אנחנו יצרנו את הציור. חצר הקבר, העומד בתוכה טהור, והוא שיהיו בה ארבע אמות, דברי בית שמאי בית הלל אומרים, ארבעה טפחים, לא צריך ארבע אמות, מבחינת אורך ורוחב החצר מספיק שהוא ארבע טפחים. יש קטע בסוגריים, וכתבנו בשולם אחרי הסוגריים, מופיע לשון המתוקן. אז אם אנחנו נדלג, במה הדברים אומרים? שפתחה מן הצד. שהפתח לחצר זה מן הצד, אבל פתחה מלמעלה, ארבע אמות. גם בית הלל יסכימו לכך שאם מדובר בחצר שפתחה מלמעלה, אז צריך להיות ארבע אמות. אנחנו חוזרים כעת לקטע שבסוגריים. נאמר שלפי בית הלל מספיק שחצר ארבע טפחים כדי לשמר על טהרה. במה דברים אמורים? בית הלל אומרים, מתי מספיק ארבע טפחים? שפתחה מלמעלה, אבל פתחה מן הצד דברי כל ארבע אמות. וכאן יש לנו קטע שבתוך סוגריים נוספים, וזה כתבנו בשוליים, מופיע פה תמיהה, תמיהת הגמרא, מה שנאמר עכשיו. אמרנו שיש להקיל, להצריך פחות מקום אם הפתח הוא מלמעלה. עכשיו, איך אדם ייכנס לתוך חצר שהוא הכל כאן בעצם תת קרקי, ולא מתחת למפלס העליון של הקרקע? זה מדובר פה במערות וחצר שהוא חפור למטה. אז איך תיכנס לשם אם הגישה הוא לא מן הצד, אלא אם הגישה הוא מלמעלה? אז אתה צריך לתפוס את הצדדים ולהוריד את עצמך לתוך החצר. עכשיו, בזה שאתה תופס את הצדדים של החור, יש סיכוי שאתה תאהיל על אחד מהגופות שקפואים שם במערות. ורשי כותב, כשפתחה שחצר למעלה שאין לה כניסת מדרון במעלות מן הצד, אלה כשיודעים לה, קופצים לה, כשעולים מתוכה, מטפס ועולה. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אמרנו שיש להקל בהצרכה מועטת של מקום אם הפתח הוא מלמעלה. אז זה הגמרא תמיה בתוך הסוגריים הזוויתיות שאנחנו חוזרים לגמרא. כלפי ליה, כלפי לאן אתה חותר? עד הרבה, מן הצד, מדריד ונפיק. אם הפתח הוא מדרון מן הצד, אז אתה יכול לרדת לשם ולצאת בלי שום קשר עם הגופות. מלמעלה, אם הכניסה לאותו חצר הוא מלמעלה, אי אפשר לא מאהיל. אין מצב שאתה לא תאהיל על הגופות. אלא באמת אומרים, מתי אומרים שמספיק ארבע טפחים? שפתחה מן הצד, אבל פתחה מלמעלה ארבע עמות. החצר צריך להיות ארבע עמות. ממשיך הגמרא, ואנחנו ממשיכים לעיקר. והני מילי שזה שעומד בחצר הוא טהור, חצר הקבר. דמסיימה מחיצתה. אתה עומד באותו חצר, יש מפיצות בין החצר למערות. הקווים הם ברורים, אתה יודע איפה אתה עומד, ואתה יודע שהגופות הם מעבר למחיצה, ממילא אתה יכול להיות בטוח שלא נתמת. אבל מת בעלמה, אין שום דבר שעומד בינך לגופה. אז תפיס, אומרים שהוא המת, הגופה תופס 400, וזה הסיבה שהבאנו את המקור. לכן אמרתי, העיקר הדברים הם בעצם מחוץ למקור, מה שדייקנו שם. מתי אומרים שיש טהרה בזה? זה במצב שאדם עומד בחצר, שיש הבדיל ברור בינו למקום הגופות. אבל מי פעם שאדם עומד תחת כיפת השמיים ויש גופה בקרבת מקומו, אם זה תוך 400, הוא תופס והבן אדם נטמע. עד כאן שיעורנו היום.